אני מבקש ללמוד ביחד היום נושא שכל אחד ואחד מאיתנו חווה אותו. הוא נושא שהכותרת שלו זה שחיקה זוגית. כלומר, המציאות היא שזוג, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, יש איזושהי שחיקה. שצריך להתמודד איתה, צריך להבין מה היא, וצריך להתמודד איתה. עכשיו, השחיקה, יש לה כמה מאפיינים. יש לה מאפיינים פשוטים, כמו בכל דבר בחיים שעושים אותו הרבה. חז"ל אומרים, ביטוי ליבו גס בדבר. אדם, כאשר הוא מתרגל למשהו, אז הוא פחות מתרגש, הוא פחות שם לב. למשל, ביום כיפור, ערב יום כיפור, אומרים שחובה על אדם לבקש סליחה באופן אוטומטי, מכל מי שהוא פגע בו, אבל באופן אוטומטי מבן בת הזוג שלו ומההורים שלו. למה? מכיוון שאיתם בדרך כלל הוא פחות שם לב, ליבו גס בהם. ביטוי קשה של חז"ל, אבל זאת המציאות. אדם מקבל שיחת טלפון ממישהו שהוא לא רגיל לדבר איתו ביום יום, אז בדרך כלל הוא מגיב בצורה יותר מעודנת, יותר ביום יום. ולכן זה מימד אחד. אבל יש מימד אחר. יש מימד של שחיקה שהוא מימד רוחני שבו אני רוצה לעסוק. חז"ל אומרים, קירום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ואנשים מזלזלים בהם. כלומר, זוגיות, אין לך דבר יותר חשוב מזוגיות. זה ברומו של עולם, אבל יש נטייה כזאת. ולמה? יש גמרא במסכת שבת, שככה דנה בהקשר של מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר, על צורכי מילה. האם מכינים אותם לשבת? אז אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, עיר אחת הייתה בארץ ישראל שהיו עושים כרבי אליעזר. היו הולכים בזה כדעתו של רבי אליעזר, והיו מתים בזמנן. מה הכוונה היו מתים בזמנן? כלומר, אף אחד לא היה מת לפני הזמן שלו. היו חיים באריכות ימים, כל אחד, על פי הזמן שהוא צריך לחיות בו. ולא רק זה, אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל, על ברית המילה, ועל אותה העיר לא גזרה. העיר הזאת היה בסגולה מיוחדת, שאלף מתים בזמן, יש כאלה שיגידו שסגולה לא טובה, אבל רוב האנשים יגידו שזאת סגולה טובה, ובין הייתה מוגנת מצרות. למה? הגמרא מסבירה שהם כל דבר שהם נצטוו על ידי רבי אליעזר, עשו אותו בשמחה. עשו אותו באהבה. ואז הגמרא נותנת דוגמה בכלל על מצוות שעושים באהבה ומצוות שעושים עם פחות אהבה. ואומרת הגמרא, למשל, מצוות מילה. בשמחה או לא בשמחה? איך אנשים עושים מצוות מילה? בשמחה. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, אומרים חז"ל, זאת ברית המילה. איזו מצווה לעומת זאת היא פחות בשמחה? שאומרת הגמרא שקיבלו אותה בקטטה, באיזשהו צער, באיזושהי מורכבות, כגון עסקי המשפחות, כגון עריות. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו. ולכן, אומרת הגמרא, ועדיין עושים את זה בקטטה, דליקה כתובה דלא רמו בתיגרה. שאין כתובה שאין בה איזה מריבה. אין בית שאין בו מדי פעם מריבה. עכשיו, למה? למה המציאות היא שבתוך זוגיות יש שגרה כזאת שלפעמים מטשטשת, או יש מריבה? האם זה, אגב, חובה? או שאפשר לפסוח על זה?
אומרים שזה בריא.
אומרים שזה בריא. יש צעד שבעצם לא מריבה, אלא משבר, שהוא באמת חושף נקודות פנימיות. שהוא מגלה משהו. מה זה משבר בעברית? זה גם לידה. לשבת על המשבר, זה לשבת על כיסא לידה. אז פה אני מסכים איתך. אבל יש פה עוד נקודה. יש פה עוד נקודה שבעצם, אם נבין אותה, נבין מה יש בזוגיות שמעורר את הקושי הזה. ואני מבקש עוד מקור אחד קצת מורכב, ואז נחזור אל היום-יום. הגמרא מסכת סוטה מביאה שני מודלים של זיווגים. אחד, אומרת הגמרא, אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו. שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. למי מפילים איזה מרשעת? לרשע. למי מפילים צדקת? לצדיק. אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו. אגב, מה זה אומר? שאם לאדם יש קושי עם בן או בת הזוג שלו, על מי הוא צריך להסתכל במראה? על עצמו. זה לא, זה אמירה לא פשוטה של חז"ל. כמובן, לא צריך להקצין עם זה. הרי סיפרתי לכם על הזוג הזה, שזוגיות קטסטרופלית. וישבו אצלי איזושהי שיחה זוגית, וניסיתי ככה לעורר אצלם קצת נוסטלגיה של אהבה זוגית שהייתה בהם. והבעל אין, לא אטום, שום דבר. אני אומר לו, רגע, אתה לא אוהב את אשתך? לא סובל אותה. בסדר, היום, בסדר. לפני שנה? לא. לפני 5 שנים? לא. כשהתחתנתם. אתה פותח עכשיו את האלבום חתונות, אין תמונות עם חיוכים? אומר לי, לא. לא אהבתי אותה. אז למה התחתנת איתה? סיפור אמיתי. אמר לי, כי הרב אמר לי שזה התיקון שלי. אז כמובן שרב כזה צריך לשלוח אותו לתיקון. כי אין דבר כזה. הזוגיות זה לא היא התיקון שלך ואתה התיקון שלה. אבל באיזשהו מקום, לפי הגמרא הזאת, כן יש מימד כזה. שאנחנו תיקון אחד של השני שמזווגים לו לאדם לפי מעשה. אבל הגמרא מיד מקשה על זה. והרי אמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, כמו שגדלים תמיד עם החלום הזה, שיש בת קול שמכרזת ואומרת, כלומר, על פי מה הזיווג שלי, על פי המעשים שלי, או על פי מה שרשום למעלה בשמיים? על פי מה זה? לכאורה, על פי הגרסה הזאת, זה על פי מה שקבוע למעלה בשמיים. זה בכלל לא על פי המעשים שלי. זה איזשהו ככה החלטה אלוקית, שזה מה שיהיה. אני שואל אתכם, אתם החלטה אלוקית או אתם בחירה? מה אתם? גם וגם? בחירה? אז באמת, זה גם וגם. איך זה גם וגם? ופה אני רוצה לפתח איתכם נקודה מאוד עמוקה בחיים. הרבה מאוד מהדברים, אם לא רוב הדברים, אם לא כל הדברים, יש בהם שני מימדים. מישור שאני בוחר, אבל גם מישור שזה כפוי עליי. זוגיות. אני בוחר להתחתן? כן? או שיש בי רגש פנימי שלא מאפשר לי לא להתחתן? יש בך דחף. יש בך דחף, שמאיפה הוא בא הדחף הזה? ריבונו של עולם התמיע אותו. הרי בוא נזכר רגע, דיברנו על זה, על תהליך בריאת הזוגיות. ריבונו של עולם ברא אחד. נכון? זכר ונקבה צמודים גב לגב. ואז הוא מפריד אותם. ומה קורה? יש בהם רצון לחזור ולהיות אחד. אבל הם כבר לא אחד. אז הם בוחרים להיות אחד, אבל בעצם יש בהם רושם שהם אחד. כלומר, בחיים, בתוך מימד הזוגיות, יש שני מישורים. יש מישור אחד, שהוא הבחירה האלוקית. שריבונו של עולם בחר בנו. בי ובאשתי. זה מימד אלוקים, מימד נצחי של זוגיות. ויש גם מישור של הבחירה שלי. המישור של הבחירה שלי יכול לחשוף מימד נצח או לא. זה תלוי איפה אני עסוק בחיים. האם אני נסחף אל היום-יום, אל השגרה, אל מה ששוחק את הזוגיות, או שאני מבקש להתרומם למשהו גבוה יותר. אני רוצה להקריא לכם קטע, ומתוכו נחזור ונעסוק בעומק הזה. התעוררת ב6 בבוקר. הכנת ארוחת בוקר, קילחת את הקטנה, הלבשת את הילד לגן, סידרת את הבית, התקלחת, סידרת את עצמך. הבאת את הילד לגן, את הבת למעון, את נוסעת לעבודה. את חוזרת ב3 לקחת את הילד מהגן ואת הבת מהמעון. מגיעה הביתה ב4 ומתחילה את הבישולים. אני מכיר את זה ברוגע, אבל בחיים זה לא ברוגע. בדרך כלל. ב6:30 הוא מגיע. כולם אוכלים ארוחת ערב מוקדמת ביחד. התקורה מעייפות, גם הוא. חשבתם לנוח שעתיים וללכת למסעדה. אתמול דיברתם על זה שתביאו את אמא שלך לבייביסיטר ותצאו לטיול ברגל. עכשיו גם מסעדה נראית תיק לא קטן. אתם נמרחים על הספה בסלון, את קמה לקפל כביסה, ועוד יום נגמר. למי יש כוח לעוד משהו חוץ מללכת לישון? נשמע מוכר? חיי היום-יום של הרבה זוגות נשואים עם ילדים נראים פחות או יותר מסעירים ומרגשים באותה מידה. האם יש כאן סיכוי לרוח לגבור על החומר? האם יש סיכוי שהרוח הרגשית שקיימת בכל אחד ואחד מאיתנו תתגבר על אותם קשיים יומיומיים ותסרב לשכוח לחיות את החיים? תסרב לשכוח לחיות את האהבה? תסרב לוותר על הרגש שביניכם, על ההשתוקקות שביניכם? זוגות שהחליטו לבחור ברוח על פני החומר נוקטים גישה מאוד לא פשרנית לגבי חשיבות הזוגיות שלהם. הם לא מתפשרים על תשוקה בחייהם, הסוד שלהם הוא במשמעת. הם פשוט לא מוותרים לעצמם. הם ממש מכריחים את עצמם להיכנס למקלחת, להתלבש יפה, לצאת לבלות. כאילו אין ילדים בבית שכרגע משגעים את הסבתא או את הבייביסיטר. כאילו אין ערימת כביסה שמחכה בסלון. כאילו שאין טרדות בעולם. איך הם עושים את זה? הם מציבים את הזוגיות שלהם במקום גבוה מאוד. הם שומרים על משמעת גבוהה מאוד ביחס לזוגיות שלהם. גם כשהם עייפים, גם כשיש לא מעט דברים אחרים לטיפול, הם זוכרים שבלי הזוגיות החזקה שלהם זה רק עניין של זמן, עד שמגדל הקלפים הזה שנקרא בית, משפחה, קשר יתפרק. לכן הם בוחרים ברוח. הם מוצאים שרידים קטנים של מוטיבציה, דבקים במשמעת ועושים את ההבדל. אני רוצה את הקטע הזה לנתח אותו רוחנית. מה זה רוח וחומר? רוח זה המימד הנצחי של החיים. חומר זה המימד הארעי, הזמני. זוגיות בנויה משני מישורים. מישור אחד נצחי, מישור אחד אלוקי. ומישור אחד אנושי. המישור האנושי הוא בר חלוף. הוא נשחק. אם בחרתי באשתי, בגלל כל מיני סיבות, עברו 20 שנה, יש הסתברות שהסיבות האלה עדיין קיימות? השתננו. השתננו פיזית, השתננו הרבה פעמים באופי, השתננו בשאיפות בחיים. אז מה מחזיק אותנו? אם מה שנמצא כנקודת יסוד בזוגיות שלנו זה המימד הזה, הוא המימד שנשחק. אבל אם אני יודע שבתוך הזוגיות שלנו יש מימד אחר, שהוא מימד הרוח שהיא מכנה אותו, ואני מחפש אותו, ואני מבין שהוא הזיווג הזה שריבונו של עולם זיווג, ואני מוסר את הנפש, משקיע. כמו שהיא מתארת בתיאור שלה, משמעת. מה זה המשמעת הזאת? זה לחפש את הנקודה הפנימית. אגב, היא קיימת בכל דבר. ניתן דוגמה. הילדים שלנו. אנחנו בחרנו להביא ילדים לעולם? כן. אנחנו בחרנו את הילדים שלנו? לא. אז איך מסתדרים עם שני ההפכים הללו? המבחן האמיתי בחינוך ילדים הוא לא אם אני אוהב את הילדים שלי, האם אני בוחר אותם. איך אני בוחר את הילדים שלי? אם אני עסוק במימד הרגעי, החיצוני של הילד, יש סבירות גדולה שאני לא אבחר בו. הוא היפראקטיבי, הוא לא גאון, הוא עם שני ידיים שמאליות, הוא עם תעודה, הכל גרוע. למה שאני אבחר בו? אבל אם אני מבקש לחשוף את הקשר הפנימי המיוחד הזה, את הנצח הזה, אזי אני לומד לאט לאט לבחור בו, אף על פי שלא בחרתי בו. זוגיות בסופו של דבר, המימד האמיתי של הזוגיות, זה המימד שצריך להיחשף לאט לאט. במסירות נפש הזאת. אמרה לי פעם אישה, אתה יודע מה הבעיה? כל דבר בחיים זועק זעקה כשלא מטפלים בו. חוץ מזוגיות. אדם לא מגיש עבודה שהוא צריך להגיש בעבודה. מה קורה? ואם הוא חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, מה קורה? מפטרים אותו. אישה מחליטה שהיא לא עושה יותר כביסות. או אם הבעל לא. צריך לעשות את זה. לא עושים יותר כביסות, נמאס. מה קורה? תוך שבוע, הבית נראה רימה של כביסות. אישה מחליטה שהיא לא מבשלת יותר. כל דבר יזעק את הזעקה שלו, חוץ ממה? חוץ מהזוגיות. עכשיו, למה שאני אשקיע בזוגיות? יכול להיות צעד אגואיסטי, כדי שיהיה לנו טוב. אבל זה רובד הראשוני. הרובד העמוק הוא להבין שעל ידי זה אני אחשוף את הזוגיות שלנו, באמת. את הקשר האמיתי בינינו. אני רוצה להכיר לכם קטע דומה למה שהקראתי. איך עושים את זה? חיים ממשיכה את מה שתיארנו. כמה פעמים, מתארת אותה אישה, אני עוצמת את עיני האימא. את עיני האישה שבי. מתעלמת מהבלגן בבית. מהרמת המטלות. ופשוט כן, לפעמים בכוח, עושה סוויץ'. עכשיו אני אישה והוא גבר. ואם לא אשקיע במקום הזה, מה שווה הכל? מה יישאר אחרי שיגדלו הילדים, אם יישאר בכלל? לא חייבים לצאת מהבית. פשוט לשבת ביחד, לשתות משהו, ארוחת ערב, ולהתחיל ולהשקיע. פה אני מסייג, כן צריך לצאת מהבית. בתוך הבית בדרך כלל לא מצליחים. פעם בכמה חודשים לצאת ביחד. אפילו לילה אחד למלון או לצימר, זה שווה את זה. כביסה אף פעם לא נגמרת. בלגן תמיד מתחדש. כסף, האם נזכור על מה הוצאנו אותו? אפשר לחסוך מהדברים הפחות חשובים ולהשקיע בבילוי המשותף. אני מבטיחה, בעיקר לאישה. לפעמים קשה להתחיל, אבל כשמתחילים, הכוח מגיע. מה יוצא מזה? בעל שמח, בעל מעניק, אישה שמחה וזוג עד 120. מה יוצא מזה? יוצא מזה מימד הנצח שיש בזוגיות. חושפים את הנקודה הפנימית האמיתית. שחיקה זוגית היא כאשר אנחנו עסוקים רק בחיצוניות של הזוגיות. אז הזוגיות נשחקת. אז ליבו גס. באמת, זה נשחק. כי אתה עסוק במציאות המאוד מאוד נמוכה. כשאתה מחליט שאתה לא עסוק רק בזה. ואתה מחליט במסירות מאוד גדולה. אתה מתרומם מהשחיקה הזאת. אתה מתרומם אל מקום אחר. עכשיו, הדרישה הזאת, אגב, היא דרישה הלכתית. היא דרישה הלכתית שנקראת שנה נקי יהיה לביתו. יש מצוות עשה מדאורייתא. זוג מתחתן, הוא צריך עכשיו שנה שלמה להיות ביחד כל הזמן. אם אנחנו מקמטים, זוג ממוצע, תוך כמה זמן הוא צובר שנה של ביחד? כמה שנים לוקח להגיע לשנה אחת ביחד?
שבע.
שבע שנים?
ארבע, חמש
עשרה. יכול לקחת 15, 20, יכול לקחת 30 שנה. אם אני מחליט שבאמת אני צריך להיות עכשיו שנה, שנה בי בודד אני ואשתי. הרב אבינר כותב שבימינו זה יכול לקחת 10 שנים. ומה אמורים לעשות בשנה הזאת? לשחק שחמט? מה? הרי הציווי הזה הוא דאורייתא, איפה הוא מופיע אגב הציווי הזה? של שנה נקי אל ביתו?
במלחמה.
במלחמה. שמה עושים לחייל שעוד לא היה שנה נקי עם אשתו? פטור ממילואים. הרב, אגב, הרב דרוקמן, כשהוא היה חבר כנסת, הוא תיקן חוק כזה, שבשנת נישואים הראשונה לא קוראים לבעל למילואים. אבל זה לא החזיק מעמד, כי פה אנחנו נמצאים תמיד במציאות של חירום, ובחירום, במלחמת מצווה, מוציאים אפילו חתן מחופתו. עכשיו, אנחנו לא במלחמה, זוג ממוצע לא נמצא במלחמה. עכשיו, כדי להגיע אל היעד הזה, של גילוי הנצח ביני לבין אשתי, שזה אגב עבודה מתמדת, חז"ל נותנים לזה כלל, שכולנו מכירים אותו. יגעת ומצאת, תאמין. מצאת ולא יגעת, אל תאמין. כלומר, אם למישהו יש זוגיות של יונים בלי השקעה, אל תאמין בזה. זה עלול להתפרק. זה עונתי. יונתי, כן, אמרנו, זה לא מספיק. צריך להגיע לתאומתי. אתה מקשיב, יפה. אם יגעת ולא מצאת, אל תאמין. עבודה בסופו של דבר מביאה אל חשיפת הנצח. ולכן תראו, ספר החינוך כותב את זה. ספר החינוך כותב במצווה לפני עצמה, כותב מצוות נקי יהיה לביתו. מה היא? מצווה שישמח חתן עם אשתו שנה ראשונה. שנצטווינו שישמח חתן עם אשתו שנה אחת. כלומר, מה זה אומר? וכמה דברים. אחד, שלא ייסע חוץ לעיר לצאת למלחמה, ולא לעניינים אחרים, לשבת זולתה ימים רבים. כלומר, מה אתה עושה עכשיו במשך השנה הזאת? מהי המגמה שלך? כמה שיותר ביחד. אנחנו צריכים לזכור ביטוי שחזרנו עליו כמה פעמים. התחביב שלנו צריך להיות הזוגיות. שאלו אותי פעם באיזה שיעור זוגיות, הרב, אתה נגד תחביבים? אמרתי באופן גס, כן. התחתנת, התחביב שלך זאת אשתך. התחתנת, התחביב זה בעליך. למה? כי בדרך כלל אין לנו משאב זמן אינסופי. תמיד זה בא על חשבון משהו. עכשיו, אם התורה אמרה, אתה פטור ממלחמה. כלומר, אתה פטור מהצרכים הלאומיים. הלאה, ממה עוד אתה פטור? ממשיך. בבקשה. מה אני מגדיר? תחביב? אם אני באמת מאמין שיש פה חשיפה של אחד אלוקי, שעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה הפסוק הזה דורש ממני לעזוב? את מה? רק את אבא ואמא? הפסוק הזה דורש ממך תעזוב את מה שמחוץ למעגל הזה שנקרא אתה ואשתך.
אז מה, אז בן אדם לא יהיה כאילו, ונראה לי... כל יום המשרד הוא רוצה להיכנס
לך. קודם כל, שיהיה מוכן באמת לעשות את זה. קודם כל, בסדר עדיפות, יש... אני ואשתי. הסדר עדיפות צריך להתהפך. זה לא אדם רווק, יש לו לוח זמנים. בלוח הזמנים שלו יש לו עבודה, יש לו תחביב א', יש לו תחביב ב', יש לו חברים, יש לו חברים מהצבא, יש לו חברים מהתיכון. עכשיו הוא התחתן, מזל טוב. טוב, אני מוסיף אותה במדרג 8. לא. פירושו של דבר, אתה מעלה אותה בחזרה... לא בחזרה, אתה שם אותה, בחזרה כן מבריאת העולם, אתה שם אותה עכשיו בראש הרשימה. על כן יעזוב איש, תעזוב. את מה תעזוב? אם זה לא סותר. אם זה לא סותר. אם מגמתו בחיים זה בן או בת הזוג שלו. זה מה שהוא חושב עליו. איך אני מטיב איתה, איך היא מטיבה. זה התחביב שלי. אדם שיש לו תחביב, מה הוא רוצה כל הזמן? להשתפר בו, לעסוק בו, כל הזמן חושב. וואי, אני איזה מישהו שהוא חולה אופניים, נגיד. וואי, יצא איזה מודל חדש של אופניים, יש לו מגזין, הוא מנוי למגזינים על אופניים, הוא מקבל במייל. הוא חי את זה. למה? זה מחיה אותו. זו צריכה להיות מהות הזוגיות. זה מחיה אותי. אז תהיה מנוי על אלון לעצות טובות לזוגיות, להתקבל במייל. זה הכוונה להפוך את הזוגיות לתחביב. אחרת באמת היא נשחקת. למה האדם שיש לו תחביב נסיעה לאופניים זה לא נשחק? כי זה מחיה אותו. אז הוא מוצא כל מיני דברים שיחדשו. עכשיו, כל זה חיצוני. אם אני באמת מבין שאשתי זה האחד האלוקי שבי, מה יכול להיות יותר חשוב מזה? מה יכול להיות יותר חשוב מזה? מה יכול להיות יותר מספק מזה? יותר ממלא מאשר לגלות את עצמי דרכה והיא את עצמה דרכי? מה יכול להיות יותר נפלא מזה? איך יכול להיות שאדם ישאל מה אתה רוצה לקחת לאי בודד והוא לא יגיד את אשתי? הוא לא בנה, נכון? זוגיות. מה אתה רוצה לקחת לאי בודד? את עצמי, נכון? אז מה זה עצמי? עצמי זה אני ואשתי. עכשיו, לא מגיעים לזה בלי עבודה. אם מישהו אומר, מה אתה רוצה לקחת לאי בודד? אני רוצה לקחת ספרים, מחשב, מוזיקה. זה בדיוק מה שפתחנו. דברים שהם ברומו של עולם, ואנשים מזלזלים בהם. ואז אתה לא באמת הופך את זה לדבר הכי מרכזי. ואני אסיים בסיפור קצר, לא קשור לזוגיות, אבל ממחיש את הנקודה הזאת. סיפר הרב רפי פוירשטיין, רב מאוד מיוחד, גם פסיכולוג במקצועו. הוא הרב של קהילה בהר נוף. סיפר שיום אחד ניגש אליו איזשהו בחור, בין 19-20, משהו כזה, אמר לו, תשמע, הרב, החלטתי להפסיק להיות דתי. זהו, די, נמאס לי. טוב, למה אתה פונה אליי? כי אני צריך את עזרתך. מה אתה צריך? אם אני אספר להורים שלי, הם יתמוטטו. אני צריך שאתה תספר להורים. עכשיו, זה ברוך לא פשוט לרב. עכשיו, מה תגיד לו? אני לא מספר, סגרת את הדלת. תגיד לו, אני מספר, עזרת לו לצאת. עכשיו, הוא לא טיפש, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, בסדר, אני אספר בתנאי שמע עכשיו, אתה תשמור שבת. זה לא הולך. אמר לו, הרב רפי, אתה יודע מה? בסדר, אני אספר. אני אספר להורים שלך בתנאי אחד. שמהיום, אם שואלים אותך אם היית דתי, תגיד, אף פעם לא הייתי דתי. פתאום הבחור הזה מתקומם, רגע, למה? למה שאני אשקר? אני הייתי דתי, החלטתי להפסיק להיות דתי, למה אני צריך? אמר לו, רפי, זה התנאי, אתה רוצה? בבקשה. בסדר, אבל למה? ואז שאלת הרב רפי, תגיד לי, אתה דתי? היית דתי? אמר לו, כן. תספר לי איך קיימת שבת. אמר לו, מה זה איך קיימתי שבת? שבת. אתה יודע, ארוחות, עיתונים, פיצוחים, ישנים. אמר לו, אז בעצם אף פעם לא קיימת שבת. איך התפללת? התפללת? אמר לו, כן. איך התפללתי? באתי, הגעתי, טק-טק, מתקתקים את התפילה. אמר לו, בעצם, אף פעם לא התפללת. אז בעצם תמיד היית חילוני, רק עם כיפה. אז זהו. אז היית חילוני. נשארת חילוני, מה העניין? עכשיו אני מביא את זה לזוגיות. אם אדם אין לו מודעות לזוגיות ברמה הזאת, ברמה שאם אתם זוכרים הסיפור על הטבעת יעלום הזאת, והוא לא נלחם בשחיקה, כי הוא בעצם לא שם את זה במרכז ההוויה שלו, אז אם נשאל אותו אחרי 20 שנה, היה לך זוגיות? כן, תספר לי עליה. אתה יודע, זורמים. היא מגיעה, אני מגיעה, אני זורק את הפח, היא עושה כלים. היה לך זוגיות? זאת הייתה זוגיות? ולכן, זה שהם לא שמו את ההגדרה, אני יהודי, זה אומר שזה לא פועם בהם. ואז באמת, זה לא פשוט. טוב, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. תודה רבה.